אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב.
קומת ביניים עם רותם ישראל ואמיר ברוז.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של קומת ביניים, הפודקאסט שמכנס תחת קורת גג אחת את עולם ועדי הבתים וניהול בתים משותפים בישראל וכל מה שיש ביניהם. וכרגיל אמיר, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ביניהם. אני רוצה להגיד שלום למי שמצטרף אליי, אמיר ברוז, מנכ"ל ובעלים של ברוז, המרכז לביטוח לבתים משותפים. שלום אמיר.
שלום, כיף להיות פה.
אנחנו, אתה יודע, מדברים כבר כמה וכמה פרקים על העולם הזה, שאני מפרק לפרק מגלה עד כמה הוא מסועף, עד כמה יש בו המון חלקים, מחברות ניהול, עד ביטוח, עד ועד בית, עד מיסי ועד בית, ואלף ואחת דברים. ואתם ככה, החבר'ה פה מוליכים אותי להיות ביום מן הימים ועד בית. מי יודע, אולי. אבל מה שאני מגלה זה שאם אני רוצה להיות ועד בית, אני צריכה ייעוץ משפטי צמוד, אני צריכה יועץ משפטי יד ביד איתי.
את לא טועה.
זה מפחיד קצת העולם הזה.
זה מפחיד, אבל אם מתנהלים בזהירות, ובאמת עובדים עם גורמים מקצועיים, אז צולחים את המטלה הזאת בשלום, לפחות את השנה שאת צריכה לעשות אותה כוועד הבית.
אבל למה צריך ייעוץ משפטי צמוד?
וואו. טוב, תראו, אני מגיע מעולמות הביטוח, וביטוח זה בעצם, פוליסה זה בעצם חוזה משפטי. אז רוצה לא רוצה, אני חצי עורך דין. עכשיו, כל השיחות שיש לנו בעצם עם ועדי בתים, עולים המון המון סוגיות. ואת פשוט רואה שוועדי בתים שהם מתנדבים, והם עובדים.
וחשופים להמון המון המון המון.
יפה, והם לא מכירים את החוק, הם לא מכירים את חוק המקרקעין, שעליו מתבסס בעצם כל הכוח שלהם, וכל הזכויות והחובות של בעלי הדירות, הדיירים וועד הבית. ולפעמים עושים שטויות לא מרוע, ולא, פשוט מחוסר ידע.
מחוסר ידע.
ולכן צריך לדעת להתנהל נכון. לכן המלצה שלנו לכל ועד בית, זה להיות בקשר בצורה כזו או אחרת עם ייעוץ משפטי. אפשר להיות חברים באגודה לתרבות הדיור, שיש להם חטיבה שנותנת ייעוץ משפטי. אפשר לקחת ייעוץ משפטי אישי, ממש עורך דין שאתה איתו בקשר, אפשר או בריטנר או לפי אירועים, ואפשר גם דרך חברת הניהול לראות אם בהתקשרות איתה, אם היא מייצרת איזשהו גורם משפטי. אבל חובה, 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 כל שאלה שקצת נראית, כל סוגיה שעולה ויש לך, יש לך מחלוקת עם עצמך, זה בסדר, זה לא בסדר,
עדיף לשאול את גורם המקצוע,
תשאל גורם מקצוע, תתעד את זה, והכל בסדר.
אז בדיוק בשביל זה, כדי להבהיר לכם עד כמה חשוב הייעוץ המשפטי בעולם הזה, הזמנו היום לאולפן שלנו את רז חיימוביץ', שהוא מומחה בתחום דיני הבית המשותף, הוא יועץ משפטי של חברות ניהול בכל הארץ. רז, שלום.
שלום.
תודה רבה רבה שהגעת לאולפן שלנו. כמה זמן אתה כבר עוסק בייעוץ משפטי בכל הנוגע לדיני הבית המשותף?
קרוב לשש שנים, כאשר אני חושב שאני בין עורכי הדין היחידים בארץ שעשה בדיוק את המסלול ההפוך. כלומר, התחלתי קודם כל בהקמת חברת ניהול במשך 8 שנים.
זאת אומרת, אתה מכיר טוב גם את הצד השני.
אני, בדיוק. אז אני מכיר את שני הצדדים. ניהלתי אספות דיירים, אני יודע בדיוק באיזה צד העברית של במצח של הלקוח באספה יוצא, כשהוא חושב שהוא מכיר יותר טוב את החוק מהמחוקק. עשיתי באמת הכל. ואחרי תואר ראשון, תואר שני, עשיתי הסבה בעצם לתחום שלנו, לתחום דיני הבית המשותף. מה שנקרא, וחזרתי הביתה. ומכאן ואילך התנהלתי מול כל חברות הניהול, מול כל הקולגות, שזה בדיוק מה שהיו צריכים באותה העת. ומאז אני פשוט מתעסק במתן ייעוצים שוטפים, בין אם זה לחברות ניהול, ייעוצים שוטפים, אגב, גם לנציגויות בכל הארץ. והמשרד עצמו מנהל מאות מאות רבות של תיקים אצל המפקחים, המפקח על המקרקעין.
היום זה כבר עניין,
אני פוגש אותו כל הזמן בתיקים.
אני מתארת לעצמי. היום אתה כנראה אולי אחד, אפשר להגיד חלוצים, נקרא, היום זה כבר עניין של טריוויאלי או בשגרה שחברות ניהול מחזיקות יועץ משפטי, נציגויות מחזיקות יועץ משפטי?
נכון. אפשר לומר, תראי, בתקופה שלי, שאני הייתי, שהייתה לי חברת ניהול, לא היה לי רז חיימוביץ' כזה.
בדיוק.
אז מצבי היה אחרת, ויכול להיות שאולי סף המיאוס מהתפקיד היה יורד. אבל היום באמת המשרד מאפשר מתן שירותים משפטיים בריטיינר, ומלווה בעצם גם את הנציגויות שהם הלקוחות של החברות ניהול, וגם כמובן את החברות ניהול עצמם, בעצם יד ביד איך לפסוע בדרך המשפטית הנכונה, אגב, גם כדי לתת מענה משפטי קונקרטי,
כן.
וגם על מנת לתת כיסוי משפטי, או לצמצם בעצם את החשיפה המשפטית של חברות ניהול, כן. בתחום שלנו.
עכשיו רע, זה עולם באמת רחב ומסועף. אמנם לכאורה, דיני בית משותף זה נישה.
נכון.
אבל בתוך הנישה הזאת יש כל כך הרבה מסלולים והיבטים וזוויות משפטיות. היום, ספציפית בפרק היום, אנחנו רוצים להתעסק במה שמעסיק לא מעט, וזה חובות, וזה גבייה מול דיירים, סרבנים כאלה ואחרים, זה תשלומי מיסי ועד בית. אנחנו נתמקד בעצם בעולם הזה, כמה אגב מהעסקאות, נקרא לזה ככה, שאתה מנהל עוסקות בתחום הזה?
כמה מעבודה, כן.
כן, מעבודה.
אפשר לומר קרוב ל-50%.
וואו.
קצת קרוב ל-50% מהתיקים או מההתעסקויות הם בעניין של חובות של דיירים, וכל הנגזרות, כל מה שנגזר בעצם מעולם תשלומי ועד הבית. ויש כמובן את העולם השני, שזה הצווי עשה, זה לא להיום, אבל זה גם עולם לא פחות מעניין. אבל גם בעולם לכאורה פשוט, כן, חלה חובה לשלם ועד בית, אז יש
לכאורה,
המון...
לכאורה, זה הדגש.
זו הנקודה, כן. אז יש המון המון סוגיות שעולות, הרבה מהם למשל שאנחנו נתקלים בהם הם עשיית דין עצמי של דייר, או פרשנות סובייקטיבית, כלומר פרשנות שאותו דייר יוצק לחובת התשלום,
כן.
אם זה מתאים לו או לא מתאים לו לשלם, אם יבצעו פעולה שתספק אותו די הצורך או לא, וכדומה.
מה הכוח המשפטי בכלל של, אם אנחנו רגע מתעסקים, של דייר אל מול ועד הבית, אל מול חברת הניהול? זאת אומרת...
הכוח הוא לא משפטי, הכוח הוא הכסף, הוא פשוט...
כן, אבל האם יש לזה תוקף משפטי לסרב?
או משלם תשלום חלקי, ופה הייתי שמח אם רצת ירחיב, איזה כלים יש לוועד הבית להתמודד, או עם סרבן תשלום מוחלט, או עם מישהו שמחליט ש... הוא לא משלם עוד 50 שקל על העלאת מיסי הוועד, הוא ממשיך לשלם, כן. רק 400 שקל,
כן.
למרות שכולם משלמים 450.
ותכף אנחנו גם נשמיע שאלות שלכם, שאלות של המאזינים שלנו, שבאמת מעניין אותם, ואני חושב שזו הדרך הכי הכי טובה שנבהיר עד כמה הייעוץ המשפטי הוא חשוב, אבל רגע נענה לשאלתו של אמיר, ומשם נתקדם.
טוב, אז קודם כל, בוא נשים את הדברים על השולחן. החובה של בעל דירה, בעל הזכויות בבית משותף, הוא בעצם חובה מוחלטת. אוקיי? חובת תשלומי ועד בית היא חובה
מעוגנת
מוחלטת.
מעוגנת בחוק המקרקעין.
היא מעוגנת בסעיף 58 א' לחוק המקרקעין. כל אחד יכול לפתוח ולראות את זה. הטרמינולוגיה בעצם שהמחוקק נקט בסעיף עצמו היא די חריגה. זאת אומרת, אנחנו לא נתקלים בהרבה חוקים במדינת ישראל שבה למעשה המחוקק בא ואומר... חובת התשלום, זאת אומרת, בעל דירה חייב לשלם, חייב. זה מה שכתוב בחוק, בעל דירה חייב לשלם. מהטרמינולוגיה הזו אנחנו מבינים בעצם שלא ניתן, בעל דירה אין לו בעצם שיקול דעת, וזו הנקודה, אין לו שיקול דעת אם לשלם, אם לאו. הוא חייב לשלם. עכשיו, אנחנו נתקלים בהמון סוגיות שבהם למשל המנקה לא ניקה מספיק, כן. טוב בעיניו. למשל, הוא טוען שיש ליקויי רטיבות מהרכוש המשותף לדירה שלו, ולכן כל עוד הנציגות לא מבצעת את אותן פעולות שהוא דורש שהיא תבצע, הוא לא משלם. יש עוד סוגיה. אחרים לא שילמו. למה אתם באים רק אליי? קודם כל, תראו לי שהם שילמו, ואז אני אשלם. סוגיות כאלה. אז,
מותר לו?
אז התשובה היא כמובן שלא.
כי בחוק כתוב חייב.
בדיוק. כן. ולכן...
אנחנו מדינת חוק.
ואנחנו מדינת חוק.
כאמור.
אז מקרים כאלה מגיעים לפתחה של המפקחת, של מוסד בעצם המפקח על המקרקעין, טריבונל שיפוטי. המפקח על המקרקעין יש לו סמכות בעצם שיפוטית של בית משפט שלום, של שופט שלום. ערעור עליו זה למחוזי. ובעצם בעניין הזה, כמו שאמיר ציין, גם לעניין העלאת דמי ועד בית, ואנחנו גם נתקלים גם במכתבי התראה שאנחנו מוצאים, וגם בתביעות שנקרא תחת טייטל הפרשי תשלומי ועד בית, אז חשוב לציין, תשלומי, העלאת דמי ועד בית מעוגנת בתקנון. יש לנו תקנון מצוי ותקנון מוסכם. אלה שני סוגי התקנונים, לא נדון בהם היום, אבל בעיקרון התקנון בא ואומר, הסמכות להעלאת דמי ועד בית היא נתונה למוסד האספה הכללית. יש לנו למעשה את שני המוסדות, יש לנו את מוסד הנציגות, נציגות הבית, ומוסד האספה הכללית.
שזה בעצם כל דיירי בעלי הדירות בבניין.
נכון, אם אנחנו נשקף את זה, זה כמו למשל מדיני תאגידים או חברות, יש לנו בעצם את
בעלי המניות,
בדיוק, ואת הדירקטוריון. אז בעלי המניות הם בעלי הדירות, הם בעלי הזכויות, והחלטות מהותיות, למשל, העלאת דמי ועד, זה החלטה מהותית,
כן.
ולכן נדרש רוב של 51% ממשתתפי האספה הכללית כדי לעלות. אז ברגע שהתקבלה החלטה ברוב המינימלי, ברוב הרגיל, דייר לא יכול להתנות על ההחלטה. זאת אומרת, לא מתאים לי ההחלטה הזו, אז אני לא משלם. אין כזה דבר.
כן.
ברגע שהתקבלה החלטה, נרשם פרוטוקול, ההחלטה מחייבת ממועד ההחלטה. Okay? דייר שלא משלם או שממשיך לשלם...
זאת אומרת, הייתה אספה כללית, באספה הכללית רוב של 51% מבעלי הדירות בבניין.
מהמשתתפים.
מהמשתתפים, אוקיי, ממי שהגיע לאספה.
נכון מאוד.
אוקיי, 51% קבעו, אני זורקת, ועד הבית עולה מ-600 ל-700 שקלים, אוקיי? כל הדיירים בבניין מחויבים לשלם מעטה 700 שקלים
נכון,
ועד בית.
נכון, כי החלטות האספה הן בעצם מחייבות את כל בעלי הדירות, גם את המתנגדים. ניקח את זה למשל, בחירות.
כן, כמו
בחירות
בכל דמוקרטיה.
לא הגעתי להצביע, אז לא מתאים לי הבחירה עצמה.
אוקיי.
אז התוצאות של הבחירות הן ממשתתפי מי שהצביע בפועל, מי שהגיע. לא מתאים לי דין הבוחר, אז זה על אותו משקל.
כן. אני רוצה שנתחיל ככה לזרום על שאלות ויש לא מעט, רק בנושא הספציפי הזה.
לפני השאלות.
לפני השאלה, כן.
אני רוצה לשאול מקרה הפוך. פה דיברנו על דייר שלא עושה דין לעצמו. מה עם ועד בית שעושה דין לעצמו? אני אתן לך דוגמה מעולם הביטוח שלי. יש לי מקרים שיש אירוע הצפה שהציף דירה, הדייר רוצה לתבוע את הביטוח, ומרים לי טלפון ועד בית ואומר לי, תקשיב, הוא לא שילם שנה וחצי מסי ועד, אני לא מוכן שהוא ידווה, אני גם לא מתכוון לשלם את ההשתתפות עצמית בפוליסה כדי שהוא ידווה, ואני מצפה ממך לשתף איתנו פעולה בתור ועד הבית כנגד הדייר הסרבן. אני כמובן יודע את התשובות, אבל אנא רז, תן פרשנות לוועד הבית, איפה הם עוברים את הגבול ומה מותר להם ומה אסור.
טוב, אז זה, אני אפילו ירים להנחתה. מעבר לזה, יש לנו גם מקרים שוועד בית בא ואומר, הדייר עצמו, האם דייר שלא משלם, האם אני יכול למנוע ממנו להיכנס לחנייה?
להחריג
למשל,
אותו, לדוגמה.
להחריג, זאת אומרת...
זה מקרים דומים.
בדיוק.
כן.
אז התשובה היא כמובן שלא. בפסיקה נקבע שאין בעוולה אחת כדי להצדיק עוולה אחרת, אוקיי? והפתרון, כמו שהמפקחים נוהגים לקבוע, הפתרון הוא ככל ונגרמה אותה עוולה, תתכבד הנציגות ותגיש תביעה כספית כנגד אותו דייר, אבל אין באי התשלום כדי להצדיק אי ביצוע אותם פעולות.
אי מתן שירות.
כן.
אין כזה דבר.
כן, זה...
מאחר והנציגות היא בעצם, היא סמכות סטטוטורית, זאת אומרת, מכוח החוק, היא לא פרטית של דייר כזה או אחר. ולכן היא צריכה לתת שירות לכל בעלי הדירות באשר הם.
גם כאלה שלא
משלמים. גם כאלה שלא משלמים, אבל הבעיה היא בעצם שהנציגות לא מרימה בעצם את הדגל. זאת אומרת, אם ברגע שהנציגות נתקלת במצב שבו דייר לא משלם, היא צריכה להתכבד ולהגיש תביעה, אבל היא לא יכולה לשבת ולהגיד, עד שהוא לא יבצע את הפעולה הזו, זה בדיוק לצד ההפוך.
אני אומר למנקה בחדר מדרגות לא לנקות את ההול
בכניסה לבית שלו. לא לנקות את הקומה שלו עד שהוא לא ישלם למשל.
בדיוק.
חבר'ה, זה לא אפקטיבי, לא לעשות סנקציות נגד דיירים, ולא הפוך דייר. מה שאפקטיבי, זה לא נעים להגיד, זה תביעה בבית משפט, כשהבן אדם מקבל את התביעה ו... הוצאות ו...
בדיוק, אז זה מוביל אותי בדיוק ככה לשאלה הראשונה מהבית, היא הכללית ואולי המרכזית במה שאנחנו עוסקים היום, של יעקב מגידוב, והוא אומר, איך אתה מייעץ משפטית לחייב דייר שמסרב לשלם מסבד?
מאוד פשוט, ברגע שדייר, ברגע שנודע לנציגות על סירוב של דייר, אז קודם כל צריך להוציא מכתב. זה ההמלצה הראשונה, קודם כל שהכל יהיה בכתב ולא בטלפון, לא בעל פה, שהכל יהיה בכתובים. כלומר, להוציא מכתב רשמי של נציגות הבית, לכבוד צילי וגילי, דירה 8, הנדון, התראה על אי תשלום ועד בית, הובא לידיעתנו כי אינך משלם את, את מיסי ועד בית עבור התקופה כך וכך, את הסכומים, אינך נדרש להעביר.
מכתב התראה.
בדיוק. אוקיי. מעבירים את המכתב, נותנים בעצם לדייר 7 ימים, 14 יום, 30 יום, כל נציגות איך שהיא רוצה. וככל והתשלום לא שולם, אז זכאית בעצם הנציגות להגיש את התביעה הכספית. בדרך כלל כבר באים אלינו בשלב הזה, לפני שהם מפעילים בעצם את הסעד של, את הפעולה של תביעה כספית, בתקווה שאולי מכתב עורך דין כן יעשה את העבודה. בהמון מקרים זה כמובן
עוזר.
כן, כן, זה עוזר.
זה פותר את, את הסיפור. מהסיבה הפשוטה. מכתב עורך דין עולה כסף. אז ברגע שדייר מבין שעכשיו הוא גם יצטרך להיכנס לתשלום נוסף של תשלומי מכתב עורך דין,
כן.
והתראה לפני נקיטה בהליכים, אז עדיף לו כבר כעת, העלות בעצם למניעת ההליך היא זולה יותר כעת מאשר העלות של הניהול של התביעה בהמשך.
אגב, יש פרק זמן מסוים שאפשר לתבוע דייר שלא משלם?
כן, עד 7 שנים אחורה.
עד 7 שנים אחורה.
בחפוף לחוק ההתיישנות.
כן, בחפוף לחוק ההתיישנות.
אז בעצם מה שאנחנו באים ואומרים, נציגויות יקרות, אל תשנו על הזכויות שלכם.
בדיוק.
כלומר, ברגע שאתם יודעים שיש דייר, לא משנה, גם אם התחלפה נציגות לנציגות חדשה, ויש לה את הדוחות או את הנתונים של החובות של הדיירים, אל תמתינו, תגישו את התביעה. אגב, יש גם סוגיה נוספת בעניין הזה, היא, מה למשל התשלום המינימלי שאני יכול להגיש תביעה? אז להמתין, לא להמתין, כן להמתין? אז תראו, בסופו של דבר, זה לשיקול דעת הנציגות.
כן.
כי... זה עניין של, תראה, עלות של אגרה, אגרה של תביעה כספית היא בסביבות 450 שקל, זה מתעדכן כל שנה.
אוקיי.
אבל מקבלים את זה חזרה מהנתבע.
תלוי על איזה מפקח נופלים, אבל כן, בעיקרון כן. ותלוי מה הנסיבות. אבל ברמת העיקרון, המפקחים על המקרקעין, או יותר נכון, יש לנו את תקנות סדרי הדין, תקנה 151, קובעת שבעל דין שזכה בתביעתו, זכאי לשיפוי ההוצאות. אז כשאתם מגישים תביעה, שלא באמצעות עורך דין, אז תוודאו שאתם שומרים את כל הקבלות, את כל ההוצאות שנאלצתם להוציא במסגרת ההליך, כדי שתוכלו לטעון לקבל שיפוי. שיפוי הכוונה, החזר של 100% ממה שהוצאתם.
כן.
לא פיצוי.
אוקיי. הנה עוד שאלה מעניינת, אפרופו אספת הדיירים עליה דיברנו. דורית וולפסון שואלת, האם מותר לאשר באספת דיירים תשלום שווה לגדלים שונים של דירות, כי נכון, את, את, את המינימום קובעים לפי גודל דירה, כך זה...
יפה. אז,
נכון?
יפה, נכון. אז המקור הנורמטיבי הוא שוב פעם, סעיף 58, מה שדיברנו עליו בהתחלה, של חובת התשלום. אז בעצם המחוקק בא ואומר, ברירת הוא קובע ברירת מחדל.
כן.
ברירת המחדל בחוק היא תשלום לפי גודל דירה.
אוקיי.
אלא אם נקבע אחרת בתקנון.
אוקיי, ואם מוסיפה רק אגיד, אין תקנון מוסכם, הבית טרם רשום.
יפה, אם אין תקנון מוסכם, אז חל התקנון המצוי, ולכן ברירת המחדל היא תשלום לפי גודל דירה. עוד סוגיה נוספת בעניין הזה...
ואי אפשר לשנות את זה אז באספת דיירים?
לא, לא.
אוקיי, אז הנה.
אז עוד סוגיה בעניין הזה, אין סמכות לאספה לשנות בעצם או להתנות על החוק. בניגוד לתקנון המוסכם, אלא אם נקבע אחרת בתקנון המוסכם, בניגוד לתקנון המוסכם שכן יכול להתנות על החוק.
אוקיי.
אבל אם אנחנו בתקנון מצוי, אי אפשר להתנות. ברירת המחדל היא תשלום לפי גודל דירה. יש לנו סוגיה בעניין הזה נוספת. האם התשלום לפי גודל דירה הוא עבור גבייה מיוחדת, או ניתן לשנות אותו לגבייה שוטפת. זאת אומרת, המחוקק בא ואומר, או הפסיקה באה ואומרת, התשלומים של, אם הם לפי גודל דירה, או דיפרנציאליים, תשלומים דיפרנציאליים, הם הן לגבייה שוטפת, החודשית, והן לגבייה מיוחדת. כלומר, לא ניתן על גבייה שוטפת לפי גודל, אבל גבייה מיוחדת נעשה שווה בשווה. אי אפשר. זה או זה, או זה.
אוקיי, או שווה או לקבוע שווה ולא להתייחס לגודל דירות לפי תקנון מוסכם, או לפי תקנון מצוי, גודל דירה גם שוטפת, גם
אני רק אדגיש עוד
מיוחדת.
מתי כן ניתן להתנות?
כן.
אם ישנה הסכמה של 100% מבעלי הדירות. כלומר, אם יש חתימות של 100% מבעלי הדירות שבאים ואומרים, על אף שהחוק בא ואומר ברירת מחדל היא תשלום לפי גודל דירה, 100%
כולנו מסכימים לתשלום שווה.
לתשלום שווה.
יפה.
אבל צריכים לקחת בחשבון שההסכמה הזאת היא מוגדרת כנוהג. ונוהג ניתן לשינוי בכל עת. כלומר, דייר, למשל, עכשיו מכרו את הדירה. הדייר שהסכים, מכר את הדירה. נכנס עכשיו צילי וגילי. עכשיו נכנסו זה ואומרים, מה זאת אומרת? אנחנו, הדירה הכי קטנה, אנחנו אמורים לשלם שווה בשווה כמו הפנטאוס?
בדרך כלל המחלוקות האלה מגיעות כשדיירים מתחלפים, שמכירים את החוק, ובודקים האם ההחלטות האלה נעשו בהתאם לחוק, האם היה באמת תקנון מצוי או מוסכם, ואז הם בדרך כלל דורשים לשנות את זה בהתאם למה שלטובתם.
טוב, הנה שאלה של אמיר מימון. האם דייר רשאי לקזז מדמי הוועד עלות נזק שנגרם בדירתו למכשיר חשמלי לטענתו כתוצאה מהרכוש המשותף, סתימה בצנרת בניין שגרמה להצפה בקיר המטבח לדוגמה, לא הועברה כל הוכחה שהנזק אכן מקורו ברכוש המשותף? שאלה מעניינת.
לא, היא פשוטה. מבלי להתעסק כרגע לגבי הטענה הנזיקית שנגרמה לאותו דייר, לאותו מכשיר, זה שמים בצד.
כן.
כי בעצם למפקח על המקרקעין אין סמכות לדון בטענות מכוח דיני נזיקין. צריך לעשות פיצול סעדים פה.
נזיקין זה ביטוח. אירוע תאונתי שגרם, זה מגיע
בדיוק,
לביטוח.
כן. בדיוק. פה נכנס אמיר. דייר לא רשאי לקזז כהוא זה. זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. יש נטייה להתבלבל בחוק המקרקעין, יש לנו את פרק ה' בחוק המקרקעין, שמדבר בעצם על שותפויות, אוקיי? שותפים, שם כתוב, זכאים לקזז חיובים ביניהם. אבל הרבה אנשים לא קוראים את החוק עד הסוף, ורואים שבפרק ו', פרק בתים משותפים, כתוב שפרק ה' לא יחול על פרק ו', כלומר פרק ה' אז הקיזוזים לא יחולו על דיני הבית המשותף, ולכן דייר לא יכול לקזז. כמו שהסברנו בהתחלה, מדובר בחובה מוחלטת שלא ניתן להתנות עליה. ההתניה היא גם בעניין הקיזוז. כלומר, אם אתם חייבים לי, אז אני מחליט שאני מקזז. אוקיי?
אוקיי.
אז כמו שהסברנו, דייר חייב לשלם 100% מהחוב, ככל ועומדות לו טענות, יתכבד ויגיש תביעה נזיקית.
לא יקזז בעצמו,
ולא יכול לקזז בעצמו.
אני רוצה שנספיק עוד שאלה אחת, כי ככה זרקת לי עוד לפני הפרק, שזה נושא שעולה המון, כל המערכת יחסים בין סוחרים ובעלי דירות, זה עולה המון.
נכון.
אז שואלים ככה, האם יש אפשרות לחיוב בעלי דירות וסוחרים, אני מנסה לנסח את זה אם אתה בטח תביא את השאלה, וסוחרים לחייב אותם לעשות הוראת קבע לתשלום ועד בית? תסביר את השאלה כי היא קצת מנוסחת פחות טוב.
אוקיי, אז אני אסביר ככה. קודם כל, לגבי חיובים של הוראות קבע.
כן.
בסדר? לא ניתן לחייב דייר, בין אם סוחר, בין אם בעלים, בהוראת קבע, אלא אם התקבלה החלטת אספה כללית בעניין הזה. כלומר, לאספה, אנחנו חוזרים שוב פעם למוסד
ברוב האספה. ברוב של 51%?
ממשתתפי האספה.
אוקיי.
יש פסיקה חדשה של המפקחת על המקרקעין בתל אביב דווקא, שקבעה שבהליכים חוזרים, כלומר, דייר סרבן שפעם אחת נתבע וניתן נגדו פסק דין, ועכשיו שוב פעם נתבע ומוגשת כנגדו תביעה, אז המפקחת קבעה שניתן בעצם לחייב או לדרוש במסגרת פסק הדין שיבצע הוראת קבע לתשלומים. אם הוא טוען שהוא כל פעם שכחתי לשלם, לא זכרתי לשלם, אז שם למשל היא חייבה אותו, אם האדון מתקשה לזכור,
הנה, אנחנו נעזור לך.
אז אני מורה על הוראת קבע.
נעזור לך עם הוראת קבע.
בדיוק.
נלמד אותך איך בכלים.
נפתח לך הרשאה לחיוב.
אבל הסוגיה עצמה של מישור היחסים שבין סוחרים לבעלי דירות, היא סוגיה שחוזרת על עצמה ללא הרף. התשובה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה. לנציגות הבית, הנציגות היא אדישה, נציגות סלש חברת ניהול.
כן.
הם אדישים למה שבעל דירה עושה עם הדירה שלו.
נכון.
מאחר וחוק המקרקעין, פרק ו', הבתים המשותפים, מטילים את חובת התשלום על בעל דירה. שימו לב, אתם זוכרים, שדיברנו בסעיף 58, בעל דירה חייב. לא מי מטעמו.
בדיוק.
ולא הסוחר. ולכן החובה עצמה של התשלום מוטלת על בעל הדירה. מה שהוא עושה עם הדירה שלו, מזכיר, לא מזכיר, זה עניין שלו. אז כשסוחרים באים ואומרים, רגע, התקבלה החלטת אספה על גבייה מיוחדת, אנחנו לא אמורים לשלם את זה. אז התשובה היא, רבותיי, אתם צריכים לפנות, א', להסכם הסחירות.
נכון.
צריך לקרוא מה התחייבתם מול בעל הדירה, ואתם צריכים לפתור את זה מולו, כי מי שנושא באחריות זה בעל הדירה, לא אתם.
ברור מאוד, אמיר, משפט שלך לסיום, אני מבינה עוד יותר מהפרק הזה בדיוק, כמה זה על קצה המזלג, אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו נעשה עוד הרבה פרקים, שאלות שלכם מהבית, בהמון נושאים, לא רק בדייר סרבן כזה או אחר, אבל בגדול מה שאני מבינה, זה גם מבחינת ועד הבית, גם מבחינת חברת המניהול, גם מבחינת הדייר עצמו בעל הדירה, אי אפשר להגמיש את החוק, אי אפשר לקופף אותו. לכו לפי החוק, יש לכם את מעמד התביעה, יש לכם את חברת הביטוח, תשתמשו בזה.
והטיפ לסיים מפה את הפרק, מקל וגזר. המקל עובד, התביעה בסוף.
נכון.
אנשים מבינים את כתב התביעה שמגיע מבית משפט, או מכתב התראה, ולא לפחד להשתמש בזה.
עורך הדין רז חיימוביץ', מומחה בתחום דיני הבית המשותף, תודה רבה לך, אמיר ברוז, תודה גם לך. אנחנו מסיימים עוד פרק של קומת ביניים, נודה למפיק שלנו אבי בליקי, לצלם דניאל רוטמן, לטכנאי של השידור שלנו גיא סנדלר. נשתמע וניפגש בפרק הבא.
קומת ביניים.